שלום, צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום אנחנו נדבר קודם כל על פחמימות טובות לבריאות בימים אלו בחורף, נדבר על הצבעים של הירקות והפירות, האם ידעתם שכל צבע זה בעצם ויטמין או נוגד חימצון? נשמע את מיכל קדוש שלנו על מה כדאי לצפות השבוע בטלוויזיה, ועל נשנוש תמרים במילוי קוקוס. גם ננפץ מיתוס על אחוז הסוכר של הפירות, וכבר אני אומרת לכם, תיכנסו לפייסבוק של הרדיו, תחפשו שם בקבוצות את הקבוצה של הרדיו שלי, העליתי אתמול סקר, שאני ממש אשמח אם תענו, לקראת סרטון היוטיוב הבא שלי, אני בודקת מה אתם חושבים על פירות, סקר שהעליתי, כבר אפשר לענות, כמה פירות כדאי לאכול ביום? האם חייבים לאכול 3 פירות ליום, 1-2 פירות ליום, או שלא חייבים לאכול בכלל? תענו מה דעתכם. אנחנו גם נדבר על מה מותר ומה אסור לאכול אחרי האוכל, או לשתות אחרי האוכל, וגם בסוף אני אשתף אתכם במתכון, שאימצאתי פראוניז, טחינה, חלבון, עדינים ללא גלוטן. כל מי שרוצה לעלות לשידור, מוזמן להתקשר ל-1, 0-552-103-103. 0-552-103-103, או אפשר לשלוח וואטסאפ ל-054-70-103-70. אני אגיד עוד פעם, 054-70-103-70, וכאמור, להצטרף לדף הפייסבוק ולקבוצת הפייסבוק שלי, של הרדיו, לענות שם על הסקר כמה פירות צריך לאכול ביום, אפשר גם שם להגיב ולשאול מה שרוצים, לשתף את השידור ולסמן לייק. אני פה עם המפיקה, מאיר פרץ, אחראי על השידור, אילי זק, עורך הדיגיטל, הראל גולדשטיין, ועורך הפייסבוק, עומר אוקון. אוקיי, אז קודם כל לגבי הפחמימות. בימים של החורף, אני משארת לי פחות, לא, שלא רק לי, פשוט פחות קצת מתחשק סלט קר של ירקות צוננים, זה משהו שאולי יותר מתחשק אותו בקיץ, ובאופן טבעי נמשכים יותר לכל מיני סוגים של פחממות, כיפיות, חמות, קלות לעיכול, נעימות בבטן ומנחמות, אז חייב שוב להגיד כזה דבר, מבחינת הגוף לא מוכרחים לאכול פחממות, אין כזה דבר פחמות חיוניות, שימו לב, יש חומצות אמיניות חיוניות, כלומר יש חלבונים שהגוף לא יכול לייצר לבד וחייבים לאכול אותם, יש חומצות שומן חיוניות, הגוף לא יכול לייצר אותם וחייבים לאכול, כמו אומגה 3, אומגה 6, אומגה 9, חייבים, אבל אין כזה דבר פחממות חיוניות, כלומר, לא מוכרחים לאכול פחממות, כי הגוף יודע לייצר אותם לבד, מהחלבונים ומהשומנים, ולא רק זה, כמעט כל דבר שניגע בו בסוף, גם אם נחשוב שאנחנו לא אוכלים פחממות, בסוף יתחבו לנו כל מיני פחממות בתפריט. באוכל, למשל, אפילו בירקות, או אפילו בכל מיני דברים שאנחנו חושבים שהם חלבון, ונתחבא שם פחמימות, נגיד חלב. יש שם הפחמימות, אז תשימו לב, יש שם יותר פחמימות מאשר, חלבון. תסתכלו על האריזה, זה רשום לכם על האריזה של החלב. פחמימות שמה זה לקטוז במקרה. עכשיו אני חוזרת לארוחת צהריים, 5 פחמימות, אתם יודעים מה, שיבולת שואל זה לא של ארוחת צהריים, אז 5 פחמימות ללא קשר לארוחת צהריים, שהם, אם כבר פחמימות, אז אותן. קינוע, למה? נכון שיש אנשים שסופרים אותה כחלבון, ונכון שיש בחלבון איכותי, אבל עדיין הרוב בה זה פחמימות. אני נוטה לשייך אותה לפחמימות. יש בה המון מינרלים חשובים, הרבה ברזל, ויטמינים B, ו3 כפות אחרי בישול, 100 קלוריות, לשים לב. בטטה, מכל הפחמימות של השורשים, במקום הראשון, הרבה מאוד ויטמין A, היא מתוקה, אבל יש לה אינדקס גליקמי נמוך יותר, סיבים תזונתיים, אשלגן, שחשוב ללחץ הדם ולשריר הלב. קוסמת, נשמעת כמו במילה דומה לקוסמין, אבל זה לא קוסמין, זה לא חיטה, זה משהו אחר. היא נפוצה בעיקר, אני משארת באזור שם של רוסיה, אוקראינה, הרבה מאוד ויטמינים B, אינדקס גליקמי נמוך, הרבה מאוד סיבים תזונתיים מאוד מאוד חשובים, אין בה גלוטן, למי שרגיש לגלוטן, זה לא חיטה, זה לא קוסמין, קוסמת, זה שונה. קטניות, אפשר להתייחס אליהם גם כאל חלבון צמחי אם רוצים, וגם כמו אל פחממה, כי יש בהם בערך 60% פחממות, אבל ממש טובות עם אינדקס גליקמי נמוך, נמוך, נמוך. כלומר, עדשים וגרגרי חומוס אפשר לאכול במקום עוף, אבל גם לצד העוף. כלומר, כמנת פחממה איכותית, לא רק כמנת חלבון טבעונית. הם מכילים המון ברזל, המון סיבים תזונתיים מאוד איכותיים, סידן, מגנזיום, כל המינרלים, אני חושבת שזה בעצם הפחמה הכי טובה הם בכלל. וכמו שאמרתי קודם, גם שיבולת שועל פה, כי יחסית, אם אני משווה אותי לחיטה, יש בה קודם כל סיבים תזונתיים שמפחיתים כולסטרול בדם, סיבים תזונתיים שמפחיתים מחלות מעין וסרטן המעי הגס, יש בה הרבה ויטמינים B, טריפטופן, שני אלה חשובים לפעילות המוח ולהרגעה, הרבה מגנזיום גם, בקיצור ביניים, הפחמות של נגיד בהשוואה של לחם או לארוחת בוקר או נשנוש ביניים, היא במקום הראשון. כל מי שלא זוכר את כל זה, זה כבר רשום בפייסבוק שלי בדף הראשי, בפוסט שהעליתי ביום רביעי בערב. ונעבור אוקיי, ובפינת מנשנשים סדרתיים שלנו, אז אני רוצה להזכיר לכם נשנוש מתוק, 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 וממש כיפי וטעים, שאפשר גם להכין לאורחים, דקה הכנה, מצטלם טוב, כלומר, אם אתם רוצים לצלם מה הכנתם, פשוט לוקחים את התמרים, מוצאים להם, חותכים כאילו פס, מוצאים להם את הגלעין, ובמקום הגלעין ממלאים בתערובת של קוקוס, שהוא יצא טיפה יותר בצק כזה, כלומר שיהיה אפשר למלא אותו, והוא לא יהיה סתם פירורים, מערבבים אותו עם קצת חלב מרוכז, את זה קונים לחוד, זה ממש המון 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 סוכר, אבל לא שמים הרבה, מערבבים, ממלאים באמצע, ולמרות שאנחנו מוסיפים שם סוכר, חשוב להגיד שהקוקוס מהווה שומן, שקצת מעכב את ספיגת הסוכר של הנשנוש הזה. בכל אחד יצא לי בערך 96 קלוריות, אם זה 20 תמרים, 100 גרם קוקוס, ובערך חצי כוס חלב מרוקד. מול מה נאכל נשנוש כזה מתוק, 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 אני שואלת את מיכל קדוש שלנו, עורכת הפודקאסטים הראשית של רדיו 103, ועורכת האונליין, שלום מיכל.
היי מאיה, מעניינים.
מה שלומך?
בסדר גמור, נשמע מאוד טעים.
כן,
ממש,
טעים.
ממש על זה עכשיו.
טעים וחגיגי.
כן, אז טוב, אז יש לנו סרט חביב מ-1999, שפתאום ראיתי שעלה נטפליקס. בהתחלה אמרתי, טוב, זה קצת סרט מזמן.
כן, אני עוד מוצאת את עצמי פוסלת סרטים מפעם, לא יודעת למה, כאילו למה לפסול.
זה איכות וזה, אבל האמת היא שזה ממש חמוד, זה גם לא חשבתי, זה לא הז'אנר שלי, זה נקרא נוחר מבריק.
באנגלית?
נקרא בלו סטריק.
אוקיי, אני יודע.
כן.
אין לי בעברית את הנטפליקס שלי.
זהו, התכוננתי לזה מראש, כי זה שם אחר לגמרי.
נכון.
ובאמת מדובר במישהו שמתכנן לגנוב איזשהו יעלום, והשוד הזה משתבש, והוא נכנס לכלא לשנתיים.
זה איש זקן?
לא, זה...
אוקיי, אוקיי.
30 ומשהו.
חשבתי שראיתי זה מזה. ראיתי משהו דומה על איזה סיפור אמיתי, על איש זקן שעושה שוד באיזשהו מקום.
הסיפור כאילו מתחיל קצת מוכר, אבל האמת שזה נחמד. הוא מחביא את היעלום הזה באיזשהו אתר בנייה. וכשהוא משתחרר מהכלא, הוא רואה שבנו באתר בנייה, זה תחנת משטרה. לרוע מזלו. אז הדרך היחידה בעצם להבין כאילו איך הוא מחזיר לעצמו את היעלום, זה להפוך להיות שוטר, והוא נהיה בלט מאוד מצליח.
איזה מגניב. יו, אני רוצה לראות בלו משהו?
בלו סטריק. תגידי לי אם את אוהבת.
סטריק. בטוח אני אוהבת. אני כבר אומרת לך.
כן, זה חמוד כזה. זה כאילו כזה של פעם, והאמת רעיון מגניב.
כן. ואני רוצה להגיד על סדרה אוסטרלית שנטפליקס הכניסו, על עיתונאים שעובדים ברשת טלוויזיה מסוימת. קוראים לזה The News Reader. וכאילו זה קצב איטי כזה, וזה מין טיפלה כזה של פעם, הם מתארים את 1986, בעיקר, כל פעם יום אחר, אבל זה מתקדם, אבל זה מתקדם נורא לאט, ואני כל הזמן אומרת, וואי, אני לא יודעת אם אני להמשיך לראות, וואי, אני לא יודעת, בקיצור אני כבר בעונה שתיים, אם אני לא יודעת אם אני להמשיך לראות, אז הגעתי למסקנה שאני ממליצה על זה, ואז שאלתי גם את צ'אט ג'י-פי-טי מה דעתו, הוא כותב לי סדרה חכמה ועניינים, ופה ושם, ואלה. לא בקצב כמו אמריקאים, אבל בשנונה ופה ושם. אז אני חושבת ששווה לתת לזה הזדמנות. The News Reader. כן.
יש לנו סופה, שאמרו שהוא חורפי, אבל יש לנו סופה
של... באמת יהיה חורפי שזה?
אני לא בטוחה.
זהו. כל פעם שאני מתכוננת, זה בתי... נדחתה, השערה נדחתה, החליטו לדחות לנו את השערה.
טוב, הכל בסדר, העיקר שיש לנו נטפליקס ויש לנו סופש בפנינו.
כן, למי שצריך להיות בכבישים, אז זה קצת עדיף לדעת, אני חושבת.
נכון, נכון. נראה בסדר עד כה.
כן, זהו. נכון. יופי. תודה רבה, מיכל קדוש, תודה רבה.
תודה.
שבת שלום, ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים אני מזכירה לכם שאני העליתי סקר בפייסבוק של הקבוצה שלי של הרדיו, שאני אפילו צריך להגדיר את זה בצורה מדויקת. נכנסים לדף של הרדיו, מחפשים קבוצות, יש שם קבוצה של התוכנית הזאת, שהיא נקראת דוקטור מאה רוזמן 103 FM. אוקיי, והעליתי סקר שטענו לי מה דעתכם, האם חייבים לאכול 3 פירות ליום, או 1-2 פירות חייבים ליום, או לא חייבים פירות בכלל. ואת כל זה אני עושה לקראת סרטון יוטיוב על פירות, עם התשובות לשאלות האלה שאני אעלה בשבוע הבא. בינתיים, האם באמת עדיף לבחור עם פירות עם אחוז סוכר נמוך? אז חשוב להדגיש שפרי זה כאילו פרי, ואנחנו מתייחסים לכולם בתור פירות. העניין הוא שיש פירות עם כפול סוכר מפירות אחרים. למשל, הכי דלים בסוכר זה אבטיח ומלון, סבבה אין עכשיו. תותים יש עכשיו, פפאיה אני לא יודעת אם יש עכשיו. אלה בערך 7% סוכר, שזה ממש קצת. תחשבו, בגזר יש 6 נקודה משהו, כן? אז הם דלי סוכר. אבל יש את אלה שהם פי 2 סוכר, כלומר 15% סוכר. מנגו, ענבים, דודבנים למשל. אוקיי, אז לשים לב, זה פי 2 סוכר, פי 2 קלוריות ב-100 גרם. הם שני, כולם במשפחת הפירות, אבל זה הבדל. האם כשיש סוכרת כדאי לבחור את האבטיח מלון פפאיה תותים? אז קודם כל, נתחיל מהעובדה שאין שום קשר בין אחוז הסוכר לבין קצב ספיגת הסוכר. קצב ספיגת הסוכר על הדם, כלומר כמה מהר הסוכר בדם קופץ אחרי שאכלתי משהו, יש לזה הגדרה שזה נקרא אינדקס גליקמי. האינדקס הגליקמי הזה הוא בעצם קובע אם זה מתאים לסוכרת או לא. בדובדבנים עם אחוז הסוכר הגבוה יש אינדקס גליקמי נמוך מאוד מאוד מאוד, ובאבטיח שיש לו אחוז סוכר נורא נמוך יש אינדקס גליקמי גבוה. בקיצור, אנחנו לא קובעים את זה לפי אחוז הסוכר. אנחנו צריכים לקבוע לפי אינדקס גליקמי. ומה עושים אם רוצים לאכול פרי עם אינדקס גליקמי שהוא גבוה? אין בעיה גם, פשוט משלבים אותו עם חלבון או שומן. כלומר, נגיד אבטיח עם בולגרית, או כל פרי אחר עם אגוזים, או שקדים, או בוטנים, או יוגורט, שזה אופציה מצוינת גם. טוב, מאזינה? מאזינה, שלום.
שלום, מאיה.
מה שלומך?
אני מצוין, תודה. אני קודם כל מודה לך על כל השירות שאת עושה שנים רבות. את הגורו שלי.
תודה, תודה רבה.
במשך הזמן אני לא הייתי פנויה בשעה שהשידור הוקלט, לכן רשמתי לי כמה נקודות קטנות לשאול אותך. חלק כבר הבנתי לבד, אני הסברת הרבה פעמים על השאלות שלי, אבל אני אשאל אותך אם אפשר בקצרה על השאלות שלי.
אוקיי, אני מבינה שזו רשימת שאלות, אז בואי נתחיל אחת אחת ונראה כמה נספיק לפי אורך התשובה.
אני אוהבת סלמון, אני קונה סלמון, אני מקפיאה חלק, נגיד 70% ממנו, לפעמים הבאות. שאלה שלי, מה הערכים התזונתיים בין סלמון קפוא מול סלמון טרי?
אין שום הבדל.
אין שום הבדל, אם כך אני יכולה לקנות כבר סלמון קפוא.
תראי, באופן כללי, לא, אז רגע בואי נעשה, נבדיל. באופן כללי, הקפאה שומרת על ערך תזונתי, כולל כל הוויטמינים, המינרלים בטוח וכו', ובטח ובטח מינרלים וויטמינים שקיימים בסלמון. נגיד אם יש איזשהו חשש שוויטמין C יתפרק, הוא ממלא לא קיים בסלמון, וויטמין C זה רק פירות וירקות, אז ככה שזה אין בעיה בכלל. עכשיו, ככה, שאת קונה קפוא, ברוב המקרים את יכולה לבדוק, כי יהיה לך רשום על השקית מה זה מכיל. לפעמים, זה לא מכיל רק סלמון. עכשיו, אם זה מכיל מים מוספים, נגיד 30% מים מוספים או 10% מים מוספים, זה לא שזה משפיע על ערך התזונתי, את סתם כאילו פריירית ששילמת על 100 גרם סלמון, ואת מקבלת 70 גרם סלמון. אז זה כאילו, זה לא שזה משפיע בדרך כלל. עכשיו, לפעמים יש עוד כל מיני חומרים, ושווה לקרוא. בסדר? אם את מקפיאה לבד, את יודעת בדיוק מה עשית. אם את קונה כפור, רק תסתכלי על הרכיבים, כי יש כל מיני סוגים וכל מיני מוצרים.
ברור, הבנתי. תודה. שאלה שנייה, אני סוכרתית. עכשיו, השאלה אם זה בסדר לאכול סלק וקישויים ללא בישול.
כן.
אפשר.
כן? למה לא? בוודאי שכן, למה לא? ההפך, מבחינת ספיגת סוגר זה יותר איטי מאשר אחרי שזה מבושל.
אוקיי.
אם כבעים הייתי דואגת לרגע שלא הייתי דואגת מסוכר בסלק או בקישויים, בקישויים בכלל לא, אבל לא הייתי דואגת גם ככה, ועל אחת כמה וכמה אם זה טרי, שזה נספג יותר לאט מאשר מבושל.
ברור. שאלה נוספת, בבשר בקר או בשר עוף, יש חלקים שונים. הערכים של החלקים הם שונים? נאמר, אם אני אוכלת כנף, או שוק, או ירח, או יש ערכים שונים. אני מבינה שהשומנים הם באמת מפוזרים בכמות גדולה יותר באיזשהם חלקים.
את עכשיו שואלת לגבי כולם, אנחנו לא משווים אחד לשני. נכון?
אנחנו לא הבנתי.
אז תראי, אני לא משווה עכשיו אוף ל...
לבשר?
בוא נגיד כזה דבר, כזה מין נקודת מוצא כללית. מצד שני, כן הייתי בודקת, כאילו כל מוצר ספציפי שכתוב הערכים שלו באינטרנט, אבל בכלליות, ככה.
כן.
גם לבקר, גם לעוף וגם לדגים.
כן.
מהדגים אני אגיד סוגים, ומבקר ועוף אני אגיד חלקים.
אוקיי.
אז יש חלקים דלי שומן וקלוריות, ויש חלקים עתירי שומן ועתירי קלוריות. בחלק גדול מהמקרים, אם את מסתכלת ל-100 גרם, אם יהיה לך שם המון 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 שומן, יש סיכום שיהיה טיפונת פחות, חלבון. בסדר? כי זה אותו 100 גרם, אז על חשבון מה זה בא? זה יכול להיות שזה בא על חשבון החלבון. זה לא חוק, אבל זה באופן כללי, כאילו חוקיות כללית כזאת. נגיד כנפיים, כשאת ציינת אותם, שיש בהם אחוז שומן מאוד גבוה, אם את בודקת את זה ביחד עם אור.
גבוה, בלי אור.
נכון, עכשיו. באופן כללי, וזה לא נכון תמיד, וזה גם מאוד משנה גם על איזה אחוז השומן אנחנו מסתכלים, כן? כי נגיד בסלמון אחוז החלבון הוא, שיש לאחוז שומן גבוה, יש לאחוז חלבון אותו דבר כמו בבקלה או כאלה אחרים. אז לבדוק. עכשיו, באופן כללי אני יכולה להגיד לך, שבבקר יהיה יותר ב-12 וברזל, מאשר באוף בחלקים השונים, ובאופן כללי אני יכולה להגיד שבדגים יש אומגה 3 יותר, וזה בעיקר בדג הים, מאשר באוף או בקר. אז אנחנו, מה
שעושים... אני רק רוצה להדגיש לגבי כנפיים ללא אור, שאני מאכילה את הנכדה, כיוון שזה...
חשבתי, את אומרת מאכילה את, חשבתי שהמשך זה את ה... טוב, חיות מחמד.
ואנחנו
צמחונית,
אני חושבת לכיוונית אליו.
כן.
לא, זה בשר עדין ונעים ורח, וכאילו ללא אור ברור. יש ערכים בחלק הזה של
אם את מורידה את כן, כן, אם את מורידה את האור, שוב, מה שאני אומרת זה חישוב ל-100 גרם, לא פר יחידה. פר יחידה, כן, אז זה כמעט כמו בחזה אוף, בוא נגיד, זה פחות בקצת, אבל בוא נגיד לא בגרמים שאת צריכה להתחיל לספור.
ברור, הבנתי.
כן.
ושאלה אחרונה,
קצרה,
כי אני גם הבנתי את התשובה במשך התשובה, בפירות בשלים לעומת בוסר, מבחינת הסוכר, אז...
הסוכר לא מורגש תמיד אותו דבר בגוף. יכול להיות שבבצל יש לך סוכר הרי כמו בטוטים, ובבצל את תרגישי, לא תרגישי אותו כי הוא חריף, אחרי שתתגני את הבצל והחומרים החריפים יתפרקו, אז תרגישי את הסוכר. זה יכול להיות אותו דבר, זה לא שיש פחות, זה המילנים שמתפרקים לסוכרים.
לדוגמה, בננה,
אל תאכלי בוסר, למה לאכול בוסר?
היא מאוד עם סוכר גבוה, ואני לא
מצליח.
לא?
לא, מה פתאום? לא אוכלי בוסר. הגוף מרחיק אותך מזה עם העפיצות ועם הדברים האלה, אל תאכלי בוסר בכלל, מה פתאום?
לא, לא התפקיתי לממש בוסר.
לא, את חכי שיהיה בשל וגמרנו, אין שיקול כזה אם יש לזה חצי אחוז סוכר פחות, מה פתאום? חס ושלום. זה גם לא נכון. זה גם לא, צורך עניין לא משנה לך אם זה המילן או סוכר, או שהמילן, או שהסוכר מחוספה על ידי, מחוסה הטעם שלו על ידי חומצות או חומרים אחרים.
הבנתי, יופי.
פואן,
לא יודעת הכל.
תודה רבה לך. תודה רבה לך. ויש לנו עוד מאזינה, תודה רבה, שלום.
שלום, שלום, תודה לך על התוכנית, אני מאוד
תודה לך, שלום, שלום.
ואני רוצה לשאול אותך, זה בהקשר לסוכרלוז, ראיתי על המדף ככה, ראיתי דקסטרוזה, דוקסטרין וסוכרלוז, זה מוצר שנחשב לבסדר?
כן, דקסטרוז זה המילוי, זה גם אלטודקסטרין, זה שני מילים אחרות לכאילו סוכר. מה שצריך להבין, שסוכרלוז עצמו הוא כל כך, כל כך, כל כך מתוק, שאם הם היו רוצים לשים לך משהו בסקית, היית פותחת ואת היית אומרת, יו, עבדו עליי, מכרו לי סקיות ריקות. כי היו שמים שם גרגיר אחד שאת לא היית מוצאת אותו. אז כדי שיהיה שם חומר, כדי שיהיה משהו בסקית, שמים טיפונת לא בכמות משמעותית ולא בכמות שמשפיעה על סוכרת, שמים את האבקות סוכר האלה, גם על אותו דקסטרין, דקסטרין, דקסטרוז, זה די אותו דבר, וגם הדקסטרוז עצמו, זה סוגים של סוכר, תוכנים אותם כזה לדק דק, שמים בפנים את הסוכרלוז, ואם את רואה שרשום לך 3 קלוריות לסקית, זה זה, זה, זה הקלוריות, זה בסדר לסוכרת, ואין עם זה שום בעיה.
שכתוב לי סוכרלוז.
וחומצה בנזואית בטח.
חומצה בנזואית, זה בסדר?
נכון, אז זה פחות, כי החומצה בנזואית סוג של חומר משמר, שבוא נגיד, אם את משתמשת בכמויות גדולות מאוד, אז נמצאו לזה תופעות לוואי. אני משתדלת לא להשתמש בדברים שנמצאו להם תופעות לוואי, גם אם זה בכמויות מאוד מאוד גדולות, וכאילו אני אוכלת קצת, אז זה כאילו בסדר, כי אני אומרת לעצמי שאין גבול, אני עושה קצת וקצת 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 וקצת.
זה רק לכוס תה כזה ולכוס קפה.
נו, אז תקחי את האבקות, את האבקה. וחוץ מזה יש סוכרלוז בלי חומצה בנזואית, יש לי בבית, אני לא יכולה להגיד לך שמות של חברות, אבל את יכולה...
כתוב לי אריטריטול, 99.
לא, אריטריטול לא טוב בכלל.
לא טוב בכלל?
לא.
וסחרין?
הכי גרוע, זה פלסטיק מסרטן.
אוקיי. למה קשה לי עם השקיות האלו? כי אני שאוהבת לשתות נגיד רבע שקית. אז מה שקורה שאני קונה מערה של שקיות, פותחת אותם.
אז תשמעי מה אני עושה. יש סוכרלוז בצנצנת, קטנה חומה כזאת, בגודל של חצי כוס מים, עם חום. ואני לוקחת לי, זה גם, כאילו אני שונאת שקיות גם, כן? אני פשוט, זה עומד לי ליד התא מ-4.
ראית אם זה בהכשר, מה שאת מתארת לי?
אין לי מושג.
אוקיי.
פותחים, לוקחים קצת בכפית כמה שאת רוצה. לפעמים יותר, לפעמים פחות, את יודעת, זה אי אפשר לדייק, אבל אם את פחות יותר שולה את הסל
כמות. אני שונאת את השקיות, פותחת את כולם, שמה לי בצנצנת קטנה, ואז אני...
זה גם אופציה, זה אותו דבר, רק שאת עושה לך הרבה עבודה עם הדבר הזה.
תגידי, וכמה חלבון יש בביצה אחת?
בין 7-10, תלוי בגודל.
ובמנת דג סלומון?
בסביבות 40, תלוי בגודל.
אוקיי. וואי, אין עלייך, דוקטור מאיה.
תודה רבה.
שבת שלום, ביי ביי.
תודה רבה רבה, שבת שלום. ויש לנו עוד מזינה, שלום.
היי, דוקטור מאיה רוזמן. תמיד אני ביום שישי איתך.
דנקבל.
שאלה, אני מאוד מקפידה בתזונה, ומאוד מקפידה לעשות פעם בשנה בדיקות דם, ולעקוב.
גם אני.
יש לי שאלה, כן, חשוב.
כן.
יש לי שאלה, כי דיברת על פחמימות ופירות.
כן.
אז באיזה קצב, או איך אפשר לדעת, כאילו, גם אם אין בעיה, נגיד, באיזה קצב הגוף הרי זוכר, וכאילו אני כל הזמן מפחדת שחס וחלילה, שלא נגיע למצב הזה של להתחיל להפחית או לשמור, ואז כאילו שתתפתח...
אני, בואי תמקדי יותר את השאלה, מה הוא זוכר את מה?
כאילו אם
את,
נגיד, דיברת על למשל קוקוס, שזה בסך הכל שומן רווי, נכון?
לא מתייחסים אליו. מה זוכר? אני לא, אם את מתכוונת להתפתחות הדרגתית של מחלות, אז ככה, אז קודם כל, בואי נעשה הפרדה. שנייה, בואי נעשה הפרדה. שנייה, לא נכון, יש לך מיתוסים שהופרכו.
אוקיי.
התשובה עליה, אם הגוף זוכר במרכאות, אם מחלות מתפתחות לאט ואת לא רואה אותם, ופתאום הם כן, פתאום כן רואה אותם, התשובה היא חד משמעית, כן.
נכון.
בדיוק. העניין הוא שאת ממקדת את תשומת לב בדבר הלא נכון. ובדיוק עשיתי על זה השבוע כתבה בוואלה, לקראת הכרזה של משרד הבריאות האמריקאי, שאומר, אומר במילים פשוטות, אנחנו התאנו את כל האוכלוסייה 60 שנה. הבעיה היא לא בשומן רווי, ובטח שלא בשמן קוקוס, הבעיה שגורמת למחלות לב, זה לא, אי אפשר להתמקד בזה. זה תזונה לא בריאה באופן כללי שכוללת, והתשומת לב צריכה לעשות שיפט לפחממות רעות, סוכר לבן, קמח לבן, שומן טרנס, מאכלים מתועשים, ממועצים ממותקים, מאכלים קנויים, מאכלים את כאילו שהם ממש ממש עברו כל מיני, מעובדים, כן, יש לזה כל מיני. הקיצר זה התשומת לב, לא שומן רבוי. בואו נגיד, אם את תאכלי כל יום שתי ביצים, וכל התזונה שלך מדהימה, לא יהיה לך פה שום נזק, ואם תאכלי כל יום כפית שמן קוקוס, או תוסיפי לעוגיה במקום משהו אחר, נגיד אפילו במקום שמן קנולה.
אתה מדבר על הקולסטרול?
לא.
באמת?
כן.
וואו.
תיכנסי לכתבה שלי בוואלה, עשיתי את זה בדיוק השבוע. משרד הבריאות האמריקאי, היה צריך כבר להוציא את ההכרזה הזאת בדצמבר, דחה את זה, את הישיבה, לא יודעת למה, בטח יש להם את הבעיות שלהם שם. אבל זה אמור להיות, שכאילו ביצה ליום, פרוסת גבינה צהובה ליום, בשר אדום ליום, זה כאילו לא דברים שצריך להתמקד בהם, ולא צריך להוריד אותם, זה לא... זה לא מה שגורם למחלות, צריך להקפיד על דברים באופן כללי שהם אחרים, סיבים תזונתיים, מעט פחממות רעות.
כן, ברור, אני אוכלת...
שומן מתוגן, מלחים, כל הדברים האלה.
אני
אוכלת
מתוגן, אני הפכתי את הקציצות לקציצות
בתנור. אז את יכולה אכול ביצה.
למשל, אני... כן, ממש ממש מקפידה. אבל אם יש, למשל, במשפחה, כאילו...
אם יש רקע גנטי למחלות...
יש גוף שמייצר קולסטרול.
תקשיבי, את צריכה לבדוק מה בדיוק הבעיה שם. יש דבר כזה, רקע גנטי למחלות, את צודקת, ויש כל מיני דברים בכבד שהם עובדים, עוברים.
נכון.
למשל חוסר פירוק או יצור יותר, אבל אולי זה, הוא פשוט אכל תזונה לא נכונה, את גם לא יודעת.
ברור.
כי לפני 50-60 שנה אמרו, תורידו ביצים, אבל תאכלו הרבה לחם, ואנשים אוכלים לחם לבן עם חומרים משמרים, עם כל,
ברור,
אני לא יודעת מה.
ברור, שהוא לא הקפיד.
אז למה את חושבת, אז זה לא תורשתי אם הוא לא הקפיד.
נכון.
תקפידי יד, זה לא תורשתי, צריכה כאילו, תעשי הפרדה. כן, יש הצטברות של דברים, זה לא זוכר, זה תהליכים, נכון. שקורים לאט לאט, שבהתחלה הם לא מורגשים, ואז אתה חושב, נכון, יופי, אני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, נכון. וזה פתאום כן מורגש. גם עם התמכרויות למיניהם, כמו נגיד עם אלכוהול, שותים קצת, ואתה אומר, יופי, זה עושה לי טוב, זה לא עושה לי שום דבר רע, ואז אחרי שאתה שותה יותר מדי, פתאום אתה רואה שאז דפק לי את הכבד. שזה לא על השבוע הראשון ששותים אלכוהול, פתאום נדפק הכבד. אז את צריכה, אז כן, התשובה שלך היא כן, יש דברים כאלה, אבל אני לא בטוחה שאת ממקדת את ה...
אז מבחינת פחמימות ופירות, למשל שדיברת עליהם.
גם פירות, יש גבול עליון כמה נחשב בריא.
כן, ברור.
כן, אנחנו לא יכולים לאכול מלא 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 פירות, נגיד 10 פירות ביום, ולהגיד, זה מצוין, כי גם בהם בסוף יש סוכר ויש פרוקטוז. אז כן.
לזה אני מאוד מקפידה, כי אני, למשל לאוכמניות, אני קוראת סופר פוד. ממש, ממש.
יש המון סופר פודים.
ואני אוכלת המון המון אוכמניות.
מה זה המון? טוב, יש לך כסף. אני באתי אתמול לקרוא 14 שקל ל-100 גרם, 14.90.
אז כן, יש כאלה שאומרים 11 שקל.
כן, היה במבצע קופה יחד עם שוקולד, זה 11.90 לאוכל, כן.
אבל ידוע שבריאות זה...
זה יקר. כן, כנראה. כנראה, אוכל ג'אנק פוד הוא באמת בזול, את צודקת. טוב, אז תישארי לקראת סוף על הפירות, תישארי לקראת הסוף, אני אקריא את התוצאות של הסקר בפייסבוק, בקבוצה של הרדיו, ונראה מה התשובה. יופי, תודה רבה, תודה רבה. עכשיו אני רוצה לעבור איתכם למה מותר ומה אסור אחרי האוכל, כמה מיתוסים. קודם כל, האם מותר פרי אחרי האוכל, בהמשך למאזינה? התשובה היא... אין שום בעיה, תחשבו על זה שפירות, ירקות, מי החליט מה זה מה? נגיד, זה לא לפי הרי אחוז הסוכר, כי בטוטים וגזר יש אותו אחוז סוכר, אז לפי מה מחליטים? עגבניה, לפי הגדרה בוטנית, זה פרי של צמח, גם פלפל זה פרי של צמח, כלומר, אין כזאת הבדלה. ויש מתכונים של אופים שזיפים בתנור, יש סלטים שמכילים פרוסות דקות של תפוח או אגס, או חמוציות, אין בעיה לשלב פירות תוך כדי או אחרי האוכל. קפה אחרי אוכל. נכון שהוא מכיל חומרים שסופחים את הברזל, מונים את הספיגה שלו, אבל אם יש למישהו מוקלובין תקין, אין שום בעיות של אנמיה, בקפה אחרי אוכל סוגר לו את הפינה ומעורר אותו, אין בעיה גם עם זה. מים אחרי אוכל, אין שום בעיה בכלל, יש לגוף מספיק אנזימים ומספיק חומצות, להקל מה שרוצים. מים אחרי אוכל, או בזמן אנחנו לא מומלצים, רק אם יש לנו רפלוקסים וצרבות. ומה עם שוקולד אחרי האוכל? אוקיי, אז זה כבר עניין של קלוריות, אם אתם אוכלים קובייה אחת ולסגור את הפינה, שוקולד מריר, תדעו לכם שזה אפילו עדיף מאשר על קיבה ריקה, כי אז הסוכר מתעכל, הסוכר של השוקולד מתעכל יחד עם כל הארוחה, הוא לא קופץ בדם, הוא פשוט לאט, 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 ולא קופץ, וזה דווקא בסדר גמור. מה? פרסומות, אחרי זה אני אגיד לכם על הוויטמינים של הצבעים, גם מתכון לבראוניז טחינה, נמשיך לענות על שאלות. אל תשכחו בזמן הפרסומות להיכנס לפייסבוק של הרדיו, לקבוצה שלי, לענות על השאלה כמה פירות חייבים לאכול ביום. אז אל תלכו לשום מקום גם.
אתם מאזינים לדוקטור מאיה רוזמן, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. אתם מאזינים לדוקטור מאיה רוזמן ב-103 FM. 103
FM. תודה שחזרתם אליי. אל תשכחו לענות על הסקר בדף הפייסבוק של הרדיו, כמה פירות חייבים לאכול היום. שמתי שם שלוש אפשרויות, עוד מעט נדבר על התשובה הנכונה. בינתיים 57% הצביעו 1-2 פירות. אוקיי, וזה מקשר אותי לנושא של האם הצבעים, חוץ מזה שהם יפים, אומרים משהו. אז חשוב להגיד שממש ממש כן, כל צבע זה מעיד על ויטמין, או במילים אחרות נוגד חמצון. כמעט כל, חלק מאוד גדול מהויטמינים הם בעצמם נוגדי חמצון, גם המינרלים. אז בואו נגיד במילה, למה חשוב כל צבע. אדום בדרך כלל מעיד על ליקופן. חשוב לבריאות העיניים, הופכית סיכון לקטרקט ולסרטן הארמונית. כתום, בדרך כלל זה קרוטנואידים, זה ויטמין A, צורה צמחית. חשוב לשיפור הראייה, בעיקר ראיית לילה, בריאות העור שלנו למניעת קמטים, ולהגנה של הגוף מפני וירוסים. מה שחשוב להגיד על ויטמין A, שהוא פחות נרס בחום, אז גם בגזר מבושל, דלורית בתנור, מרק כתום בחורף, כולם מצוינים. ירוק, בדרך כלל, מעיד על כלורופיל ולוטאין. גם לוטאין חשוב לראייה ולעיניים, והם גם משאירים בפולט, חומצה פולית, שתורמת למניעת מחלות, וגם בויטמין K, שזה גם הירוק. אוקיי, לבן. אז זה שנמצא לנו בעיקר בשום ובצל, פחות נפוץ בדרך כלל, גם בקרובית יש לנו, שורש סלרי, זה דברים שמפחיתים סיכון לסוכרת, מפחיתים סיכון לסרטן, משפרים את זרימת הדם, מפחיתים כולסטרול, מפחיתים מחלות לב. ואחרון, סגול, זה מעיד על אנטוציאנינים. זה נוגדי חמצון מאוד חזקים, שפועלים נגד סרטן, נגד דלקות בצינורות הדם, ואפילו הפחתת אלרגיות. כרוב סגול פירות יער, חציל סגול, שזיף סגול, ענבים סגולים, גם נמצא עליהם שהם מעיטים, מעיטים, תהליכי הזדקנות. אוקיי, אז כל אלה, הצבעים, זה לא סתם יפה, זה כל אחד מעיד על משהו, ולפי המלצות כדאי לשלב בין כל הסוגים של הצבעים, ולא לאכול רק דברים כתומים בחורף, כי הם כאילו מחממים. לא לשכוח לענות על הסקר, וכבר יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר.
יופי.
אני למאזינה ותיקה, ומאוד נהנית מהתוכניות שלך.
תודה.
הפעם רציתי מאוד להתעניין בקשר למגנזיום טריונט, שדיברת על זה פעם.
סי. מה השאלה?
אני רכשתי את זה, ואני פשוט לא יודעת איך להשתמש, כמה לקחת ביום.
ולא היה לך רשום על הקופסה?
לא, זה בקבוק גדול של 90 קפסולות.
אז ככה, תראי, קודם כל ככה, עוד פעם אני עושה סדר כזה. הסוגים של המגנזיום, מה שאנחנו צריכים לבדוק, זה לא השם הכותרת הגדולה, אלא שתמיד מנסים למכור לנו דברים, אלא החומר שזה עשוי. אז יש מלא מלא סוגים, אוקסיד, גלוקונט, קרבונט, גליצינט וכו' וכו', ואחד מהם זה טריונט. טריונט הוא היחידי מבין כולם, שיכול לחדור לתוך המוח ומשפיע על הקשרים של העצבים במוח, ולכן עוזר נגד בעיות זיכרון ושליפת מילים. אז אנחנו מתכוונות לאותו דבר, נכון? זה מה שהיא צריכה. כן,
זה במיוחד בשביל הזיכרון, אני מתעניינת.
כן, אז יכול להיות שיש בעיות זיכרון גם מדברים אחרים, את יודעת, לפעמים זה חוסר אומגה 3, לפעמים זה חוסר שינה, לפעמים זה ריכוז נמוך, לפעמים זה כל מיני דברים יכול להיות, אבל זאת אחד מהדברים שכאילו אפשר לבדוק, וקל לבדוק, כי תוך איזה שבועיים זה כבר יכול להראות סימנים ברורים.
כמה לה, נניקה?
אז זהו, רגע, עכשיו, אם אין לך בעיות של התכווצויות בשרירים, וזה המגנזיום היחידי שאת לוקחת, אז כדאי לדעת שהכמות שאת צריכה זה בשביעות נגיד 300-400 ליום. בדרך כלל המגנזיום טריונט מופיע ב-144 מיליגרם, וזה רשום לך על האריזה אם את לא הורדת את המדבקה. רשום שבכמוסה יש בערך, אני משערת, 144 מיליגרם. כלומר, את יכולה שניים ביום. את יכולה לקחת כן. אותם ביחד, את יכולה אחד בבוקר, אחד בערב. כן. לפי המחקרים, או בוא נגיד לפי מחקר אחד ספציפי, שבדק את ההשפעה של המגנזיום טריונט על השינה, נמצא שהוא כאילו גם תורם לשינה יותר טובה. זה לא כדור שינה. אין הנחיות להימנע מכדור שינה, אין הנחיות להימנע ממגנזיום טריונט בבוקר, כי זה כאילו עושה אותך מטושטשת עם סחרחורות בנהיגה, זה לא קורה. אבל היה מחקר שהרע. עכשיו, אני אומרת מה כזה, לא כזה משנה, אם את רוצה לקחת את שניהם בערב, אז תקחי את שניהם בערב, אם יותר נוח.
אפילו שאני לא לוקחת כדור שינה?
כן, זה לא קשור בכלל, בכלל, לגמרי, לא קשור בכלל, 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 בכלל. דרך אגב, גם כדורי שינה עלולים לפגוע בזיכרון. אז זה חד משמעית, כאילו, הוכח. אבל בוא נגיד, יכול להיות שמגנזיום טריונט יעזור אולי להפחית חלק מהתופעה. מה שאת יכולה לעשות...
מתנגד עם כדורים?
לא מתנגד עם
כדורים.
שאני
לוקחת בכלל, כל החיים.
לא.
לא.
מה למשל?
ללחץ דם,
לא, לא נראה לי, לא שראיתי.
סוכר, לכל מיני, לא?
לא, אני מנסה לחשוב אם, נגיד אם את לוקחת, נגיד היית לוקחת ברזל, אז אני הייתי חושבת אולי.
לא, לא.
לא, אז לא.
רק ברזל לבד או שמשהו אחרות?
אז זהו, שאני לא, אני לא מצליחה לחשוב, כי אם סידן זה בטוח לא מתנגש, זה לא נספק באותו מקום בכלל, ויטמינים זה לא מתנגש, זה לא, נראה לי לא קשור.
חוץ מדי, אני לא לוקחת ויטמין אחר.
אוקיי. אז זה בטוח לא מתנגש.
יופי, ענית לי על מה ש...
את יודעת מה, ואז תקחי...
לוקחים את זה לפני אוכל, אחרי אוכל.
אם את לוקחת לפני השינה, אני מתארת לי שזה הרבה אחרי האוכל, נכון?
כן.
אז זה הכי טוב. תקשיבי, אני אשמח אם בעוד איזה שלושה שבועות תתקשרי עוד פעם, תגידי אם את מרגישה איזשהו הבדל.
כן, כן. פשוט זיכרון מיידי כזה שאני שוכחת מרגע לרגע. אני שוכחת מה שקראתי, עכשיו אני כבר לא זוכרת.
באמת?
כן. רציני יותר?
לא יודעת, תלכי לה, תשאלי את הרופא המשפחה, אני לא כזה מבינה בזה.
כי אני שאלתי את הרופא על
הדמנציה.
הם לא מכירים.
לא, אני ביכול, מה התופעות של דמנציה הוא אמר לך? אני לא יודעת.
לא.
אני גם לא יודעת. אני לא יודעת, אני יכולה להגיד לך שזה כאילו לבעיות בשליפת מילים עזר לי. אני הסתכלתי טלוויזיה, אני רואה, כן. אני רואה שחקנית שאני כן. מכירה. כן, פתאום, אני לא זוכרת, קייט ווינסלט. אני כאילו, אין לי כוח לשאול כל דבר את ג'י-פי-טי. איך קוראים לשחקנית בסרט הזה והזה? אין לי כוח. כן, אני מנסה להיזכר.
שליפת מילים.
שליפת מילים, אז זה עזר. זה עזר.
אני מקווה שזה לא...
תעדכני?
יש פי על הרע.
לא על הרע, אין שום סיכוי.
כן, יופי, אני מאוד מודה לך.
ביי ביי. יש לנו עוד מאזינה. שלום.
שלום, מאיה, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
בסדר, אני אציין שקניתי את הספר שלך, מלפפון.
זה כיף.
ואני מרוצה בטירוף, הבן שלי ממש מתלהב.
בן כמה הוא?
5.
מצוין, בדיוק הגיל.
וכן, והוא ממש פתאום רוצה לאכול ביצה, ופתאום רוצה פלפל, ואיזה דברים ש...
כן.
ממש אני מבסוטית, אז אני חייבת להודות לך על זה.
איזה כיף, תודה רבה רבה רבה. הנכד שלי גם שואל כל הזמן, ומה יש בזה? איזה גיבור על מתחבא פה, איזה מתחבא פה, זה כאילו מגניב.
טוב, הוא הנכד שלך, זה ברור, שהוא יצל. הבן שלי רק ישר רוצה ביצה, להיות חזק, להיות זה.
איזה כיף, יופי.
כן, אז תודה רבה על זה.
תודה לך.
אני רציתי לשאול אותך, מאיה, קודם כל קוראים לי דניאל, לא הצגתי את עצמי.
שם יפה.
תודה רבה. אני רציתי לבקש את חוכמתך לגבי קטניות. אני צמחונית. ואני יודעת שגם את, ואת מדברת על זה הרבה, וגם על השימוש בקטניות כתחליף, כמובן לאכול כמה שיותר, כאילו מה זה כמה שיותר כתחליף, כן? דיברת הרבה על חומוס, וגם נתת את זה מתכון לא מזמן, והתלהבתי בזה, והתחלתי לאכול יותר חומוס, ואני אוכלת עדשים. אני חושבת שזה אולי החומוס, אבל גם באופן כללי קטניות. גורמות לי? כן, בדיוק.
כן. תראי, אז ככה, קודם כל, יש דברים שאת יכולה לנסות, שאני לא בטוחה שזה יעזור או לא. יש תוסף שאפשר לנסות, שאני לא יודעת אם זה יעזור או לא, ויש עוד אופציה שזה או להתרגל או להימנע. אז קודם כל, מה שאפשר לנסות שלפי התיאוריה, נגיד אם את מכינה לבד את הגרגירי חומוס, אז אנחנו צריכים, בזמן שאת משרה אותו, לא שמים במים ועוזבים את זה, צריך ממש לשטוף היטב כזה, למשמש עם הידיים, ולהחליף את המים די הרבה פעמים, נגיד איזה 3-4 פעמים בזמן ההשריה. אולי אפילו בזמן הבישול, לשפוך ואז לבשל עוד פעם. זה אמור להפחית. יש שם, יש כאלה שטוענים, לדעתי זה לא עוזר, נוסיף סודה לשתייה, או קורקום, או כל מיני תבלינים בזמן הבישול. עכשיו, גם עם עדשים אותו דבר, לשטוף ממש ממש טוב, להחליף כמה פעמים את המים, זה יכול לעזור. דבר שני, יש כמוסות צמחיות שאפשר לקנות בכל מקום ללא מרשם, כולל באינטרנט, ב-iHerb וכו', ובבתי טבע ובפארמים של אנזימי עיכול. אנזימי עיכול זה לא פרוביוטיקה, למרות מה שאנשים חושבים, זה אין שום קשר. זה אנזימים, אנזימים זה משהו שכאילו מפיקים מצמחים, שהם כאילו עוזרים לקיבה לעכל את מה שאנחנו אוכלים. אני לא יכולה לתת לך שמות של מוצרים, כי אין יותר מדי גם בארץ, אבל אנזימי עיכול, אם את כותבת באינטרנט או ב-iHerb, יוצא לך 5,000 אופציות. וכולם אותו דבר. זה אמור לעזור לקיבה לעכל, ואז הגזים, הכמות של הגזים אמורה לרדת משמעותית, וזה נכון לגבי כל סוג של גזים שנובעים מעיכול.
אז לוקחים את זה ביחד, כאילו,
כן, ביחד, כל פעם. לא משנה אחרי לפני ביום באמצע, זה אותו דבר, זה מתעכל כאילו גם ככה כמה שעות אחרי שאת אוכלת, אז אם שכחת ואת לוקחת אחרי שעה, זה גם כן בסדר.
אוקיי.
אופציה שלישית זה להגיד, אוקיי, אני סובלת את התופעת לוואי, כי זה מה יש. אם את צמחונית, את בחרת במשהו, לא בגלל שזה נוח לך, אלא בגלל שזאת האידיאולוגיה שלך, ולא תמיד האידיאולוגיה היא נוחה לפעול לפיה, אנחנו עושים את זה בכל זאת. אני בחיים לא אוכל בשר, גם אם הקטניות היו עושות לי, אני לא יודעת מה, איזה כאב בטן, או אני לא יודעת מה. אין שום סיכוי. עכשיו, אם אין לי משהו אחר לאכול, עכשיו, נגיד לי, טופו לא עושה שום תופעות לוואי. וזה נורא נוח לי, ויש גם טופו עם כל מיני טעמים פתאום. טעם בזיליקום, טעם פסטו, טעם חריף פיקנטי, עם הפלפלים האדומים האלה באמצע, או טעם פתאום יצא אחד חדש, טעם, מה כתום, מה יכול להיות? כתום קרי, טעם קרי. יש כל מיני, יש טעם פסטרמה שהוא בכלל פצצה שלא תואמן. בחול בכלל יש, בגרמניה את לא מאמינה איזה טעמים של טופו שאת חושבת שכאילו זה מעדנים. וזה נוח, וזה לא עושה גזים בכלל, כי זה איכשהו מופק מתוך הסויה ללא הסיבים שלה. ושזה מה שעושה את הגזים. אז זה אופציה מהממת, פשוט תקחי חצי קובייה ומספיק, בלי להדפיח לבשל, לטחון ולעשות מתכונים, זה גם טוב. ואופציה האחרונה, אז באמת להחליט שאת מבטרת על הקטניות, ומנות חלבון אחרות, רק תדאגי לך לברזל.
אז זהו, הברזל הוא בעיה.
פשטידות. אז אוקיי, אז תוכל לקחת ברזל.
הבנתי.
גם יש ברזל, גם בשיבולת שועל, יש ברזל בירקות מסוימים כמו ברוקולי וכו', זה לא הדבר היחידי קטניות. יש עוד דבר?
ברור.
כן.
אוקיי, ואם אני למשל אוכלת עם זה מוצר חלבי כמו קוטג', זה לא טוב כי זה הספיגה הולכת לסידן ולא לברזל? אם אני נגיד, לא
לדעת מה. יכול להיות, אבל נגיד מה את יכולה לעשות? את יכולה לעשות נגיד מג'אדרה, את עושה חלבון שהוא טוב באותה מידה, ואת מפחיתה את כמות הקטניות בחצי, כי כאילו זה חצי חצי. נגיד, אם את רוצה להרבב את זה עם משהו.
הבנתי. יופי. Okay, אבל מוצר חלבי עדיף להרחיק מזה,
כלום. תיאורטית, כן, איפה שיש ברזל, לא כדאי ביחד עם חלב.
אוקיי. טוב, מאיה, הלוואי שהיית זמינה לי כל כך הרבה כמו עכשיו, תודה רבה רבה רבה.
בקורס שלי, אני זמינה להם כל יום, 24/7, כולל בשבתות, אני עונה על שאלות.
אפשר לשאול אותך שאלות לגבי הקורס באופן אישי, אגב?
איך באופן אישי? את כל הפרטים באתר שלי, תיכנסי, מאיה רוזמן, תכתבי אתר, יש שם הקורס, תיכנסי, יש שם הסרטון. אז תשלחי בצור קשר, אני מקווה שאני אראה את זה ואני אענה לך. היום בצהריים. תודה רבה.
תודה, מאיה, תודה רבה.
תודה, ושבת שלום. יש לנו עוד מאזינה, שלום. שלום, שלום.
אני רציתי לשאול אותך, אם אני מבשלת ירקות, אני עושה מרק ירקות, ואם זה לא מאבד את הוויטמינים שלהם בבישול.
מה את שמה במרק איזה ירקות?
כל הירקות, דלת, גזר, קישו, קולורבי.
באף אחד, תקשיבי, הדבר שמתפרק, כן, כן, אז עכשיו אני עונה, אני הבנתי מה את שמה.
כן.
הדברים שמתפרקים בחום, זה בעיקר ויטמין C.
איזה ויטמין?
C.
C?
כן. עכשיו, מה שציינת, כמעט אין שם גם ככה ויטמין C, זה לא נורא, זה לא נורא. ויטמין A, שיש לך בירקות שאת שמה, הוא לא מתפרק כל כך בחום.
כן.
אז זה לא מתפרק כלום. עכשיו מגנזיום, ויטמינים B, סידן, אשלגן, לא מתפרק בחום.
כן.
כלומר, ממה שאת שמה, שום דבר לא מתפרק בחום. עכשיו, נגיד פלפל אדום, הוא כן מתפרק בחום, הוויטמין C שיש בו, אבל אם את אחר כך מתישהו במשך היום אוכלת סלט ירקות טריים, אז לא נורא.
כן, אני אוכלת ירקות טריים, כן.
נו, אז מה אכפת לכם מתפרק שם ויטמין C? לא נורא.
לא, אם בבישול הירקות מהוויטמין
לא, מתפרק. לא, חוץ מויטמין C, שום דבר לא מתפרק. וההפך, אחרי בישול זה יותר נספק טוב לגוף.
כן, גם המרק שלהם הוא בסדר?
המרק של מי זה שלהם?
של הירקות המבושלים.
כן, כן, כן. נו, זה מה שאני אומרת. נגיד, תקחי גזר, יספג לך פחות ויטמין A מגזר טרי, בהשוואה לגזר מבושל. נספג לך יותר ויטמין A. כי הגוף יכול לעשות ממנו מחית יותר בקלות, ואז הכל נספג, כל מה שיש בו נספג. אז גם אם מתפרק אחוז קטן בגוף, בסוף התוצאה שזה, יש לך יותר ויטמינים.
אז אני מבינה שהירקות לא מאבדים את הוויטמינים שלהם בבישול.
נכון.
יופי, תודה רבה לך. תודה רבה לך. אני מאוד לומדת ממך הרבה.
תודה רבה רבה, אני מאוד
מוצאה. אני מאוד הולכת לפי מה שאת אומרת, אני רושמת, ואני הולכת לפי זה הרבה.
יום אחד אני אבוא אלייך ונראה את הסיכומים.
תודה רבה רבה.
תודה רבה, תודה רבה. טוב, עכשיו לסקר שלנו בפייסבוק. ככה, אני שאלתי אתכם שלוש שאלות בדף הפייסבוק של הרדיו, בקבוצה שלי של הרדיו, 103 FM. שאלתי אתכם כמה פירות כדאי לאכול ביום. לקראת סרטון היוטיוב שאני אעלה לכם בשבוע הבא על כמה פירות צריך, וכל מיני מיתוסים על פירות וטעויות שעושים, כתבתי אופציה ראשונה, חייבים לפחות 3 פירות ליום, 20% הצביעו. חייבים 1-2 פירות ליום, 56% הצביעו. לא חייבים לאכול פירות בכלל, 24% הצביעו. והתשובה הנכונה, לא חייבים לאכול פירות בכלל, אם אוכלים מספיק ירקות. למה? כל הוויטמינים שיש בפירות, יש גם בירקות. כלומר, יש המון ויטמינים C ו-A, כמו שיש בפירות. גם בגזר ובפלפל ובעגבנייה ובחסה ובכל הירקות יש מלא 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 ויטמינים וסיבים תזונתיים, בדיוק אותו דבר כמו בפירות. אז אם מישהו רוצה לאכול סלט גדול, אבל לא לאכול פרי כנשנוש ביניים, כי הוא מעדיף שקדים או אגוזים במקום, או כי הוא מעדיף סנדוויץ' במקום, או כי הוא מעדיף חלווה או יוגורט חלבון במקום פרי כנשנוש ביניים, התפריט יכול להיות בריא מאוד מאוד עדיין. אנחנו נרחיב בסרטון היוטיוב שני עליה, באולי שלישי, אולי רביעי, תעקבו אחריי בפייסבוק, בפייסבוק הראשי שלי, גם בקבוצה. טוב, עכשיו אני רוצה להגיד לכם את המתכון שעשיתי השבוע, וכבר נגמר, אפילו שחתכתי את זה ממש קטנים, זה נגמר ממש מהר, בראוניז חלבון, מתחינה ללא גלוטן, דקה ורבע חדה. ערבבתי 3 ביצים עם חצי כוס קמח שקדים, עם חצי כוס סוכר חום, 3 כפות קקאו. אפשר לשים יותר קקאו, אני פשוט לא רציתי שזה יהיה מריר מדי, שזה לא יהיה חומקה מדי. כפית אפוקת אפייה, תמצית וניל ושני שליש כוס טחינה גולמית. מרבבים, עופים את זה, תקשיבו, זה יוצא קצת. שמים את זה בתבנית לא גדולה, מלבנית כזאת טיפה ארקס, ואז מזלפים על זה עוד ככה טחינה לקישוט, עופים, 25 דקות 170 מעלות, כשזה יוצא, מצננים, ואז חותכים לריבועים קטנים כאלה שאפשר לשים בתוך מנג'טים אם רוצים. אחד כזה, יצא לי 36 ריבועים, 60 קלוריות לאחד. כלומר, שניים כאלה כנשנוש ביניים מתוק, ועם הערכים התזונתיים של הטחינה ושל השקדים ושל הביצים. תודה רבה לכל מי שעלה לשידור, תודה רבה לכל מי שהשתתף בסקר. צילה גלנטי ידע את התשובה לסקר. תודה למאירה פרץ, תודה לאילי זק, תודה להראל גולדשטיין, ותודה לעומר אוקון. אחרינו פרופסור רפי קרסו, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא. ואל תשכחו לעקוב אחריי בפייסבוק ובניוזלטר שמחר אני אשלח לכם כתבה על מיתוסים על דיאטה, והשבוע גם את הסרטון על פירות. שבת שלום.